ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר בראשית, והננו בפרק למתת, לא? כן, כן, פרק למתת. פרק למתת מתחיל בשתי מילים, ויוסף הורד, כן, פסוק א', ויוסף הורד, וזה סותר בצורה חזיתית את הנאמר בתחילת פרק למד ח' והיא בעת ההיא וירד יהודה. אנחנו רואים שני אופנים לגמרי שונים של ירידה. האחד, הירידה יזומה של יהודה, וירד יהודה, לעומת ירידה כפויה ויוסף הורד. מה ההבדל בין שני האופנים? שיש תפיסות עולם שונות. בתפיסת עולמו של יוסף אפשר לומר שכמעט ואין משמעות לבחירה החופשית, התהליכים ההיסטוריים הם הקובעים, ויוסף הורד. ואילו אצל יהודה יש כן מקום לבחירה החופשית, אדם יכול אפילו ליזום את הירידה, מה שמאוד מסוכן, ולכן אי אפשר לאדם לרדת, אלא אם כן הוא מובטח שהוא יכול לעלות, ולכן יהודה גם גילה או המציא את הרעיון של התשובה. אפשר לרדת, אבל אפשר גם לעלות. וירד יהודה, אבל הוא גם עולה. לעומת יוסף, שהירידות שלו הן ירידות אסורות באופן מוחלט, ואם הוא היה יוזם אותן, הרי לא הייתה לו חזרה. מאחר, ואפשר לומר שהוא כמעט ניסה על כנפי ההכרח, לפחות בגישה שלו, ובבחינת הורד, לכן אין בו אשמה. ולכן אפשר לומר שכל התהליכים שקוראים לו הם דברים שהוא היה אולי חפץ שיקרו לו, אבל הם דברים שהוא לא יוזם אותם הלכה למעשה, אלא ההיסטוריה עושה לו את זה. הוא נמכר, הורידו אותו. זה אופן אחר לגמרי של תפיסה של ההיסטוריה, ואז נשאלת השאלה מי משניהם צודק. כלומר, האם האדם הוא בעל בחירה חופשית וכל מה שהוא עושה בעצם זה תחת אחריותו? או שמה נאמר? שבאמת הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. ומה שאנחנו מכנים רוח ההיסטוריה בסופו של דבר זה ריבונו של עולם שקובע את גורלו של האדם. אומר הרב קוק באורות התשובה, למה להכריע בשאלה הזאת? יש מקום מספיק רחב בהוויה בשביל שתי השקפות גם ביחד. כן, פיסה מאוד מיוחדת. אנחנו רגילים לחשיבה מאוד אובייקטיבית, זה או כך או זה כך. אבל מאז המהפכה הקנטיאנית, מאז שאנחנו מבינים שההכרות שלנו הן סובייקטיביות, אז מדוע לא לומר שיש מקום גם לשתי השקפות? יש מקום להשקפה האומרת שאדם הוא בן חורין, ויש מקום גם להשקפה האומרת שאדם הוא לא בן חורין, והכל בסדר. אז מה בכל זאת תהיה הבחנה מבחינה טכנית, כלומר מתי אני אגיד שהאדם הוא בן חורין, מתי לא? אומר הרב קוק, זה תלוי אם זה לפני התשובה או אחרי התשובה. כל זמן שאדם לא עשה תשובה, אז מטילים עליו את כל הכובד האחריות של מה עשב עליו, וברגע שהוא עשה תשובה, אנחנו אומרים, כל מה שקרה זה הקדוש ברוך הוא רצה. כן, מה אתה רוצה?
מה הקשר לזה שההחלטה
היא סובייקטיבית, או לזה שיש מקום להוציא אובייקטיבית? אה, כבר אם ההכרה שלי סובייקטיבית, אז אין אמת אובייקטיבית. יוצא לפי זה שההחלטה שאני בית חורין או לא בית חורין, זה עניין של נקודת מבט. אם אני אומר שהכל סובייקטיבי.
אבל
המציאות, מי אמר שבכלל ניתנת לי הגדרה? לתיאור. אולי כל המושגים שאני משתמש בהם הם קטגוריות חשיבה שלי. יעיין הכבודו באורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א' 1. בסדר? בסדר. אני מבין מה שאתה אומר. יכול להיות שמה שאתה קורא סובייקטיבי אובייקטיבי זה שהאמת ומה שנדמה לי. אבל אולי הכל זה בנדמה לי. למשל, ישנה שאלה, פעם מישהו מאוד מבוהל שאל אותי, תגיד, מי אמר לי שהמציאות היא לא חלום? אמרתי, ואם היא חלום, אז מה? זאת אומרת, אבל זה המציאות שלך. אז בואו נראה, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר. סריס פרעו, שר הטבחים, יש מצרים יד השמיילים, אשר, הרי למדנו את כל הפסוקים האלה, לא? לא למדנו אותם, בסדר. אשר הורידוהו שם. אז בואו יש שאלה, מה פירוש המילה סריס? סריס, בעברית זה מי שלא יכול ללדת, כן? הוא, יש או סריס על ידי אדם, או סריס על ידי חמה, כלומר שמן השמיים הוא לא יכול ללדת, או שעשו לו פעולה, אבל לכל פנים סריס זה מי שלא יכול ללדת. אבל אנחנו יודעים היום על פי המחקר של השפות העתיקות, על פי האקדית העתיקה, שהמילה סריס יש לה גם משמעות של שר, אדם נכבד. כלומר, נכון ש שזה גם משמעות של מי שלא יולד, אבל גם מי שלא מוליד, אבל גם משמעות של אדם חשוב נכבד. כן, מה אתה רוצה?
אפשר לשאול למה כתוב פה ישמעאל?
אני עוד לא יודע, אני עכשיו במילה סריס. אתה רוצה, אני יכול גם לשאול מדוע הפלורסנטים הם בצבעים שונים, אבל זה לא הנושא כעת, אני עכשיו בנושא של המילה סריס. בסדר? אז המילה סריס, אם כן, יש לה שתי משמעויות, אבל נשאלת השאלה, מדוע התורה בחרה להשתמש במילה הזאת? כלומר, גם אם באמת פוטיפר הוא לא סריס באמת, מה אתה אומר?
לא צריך כתוב במגילת אסתר,
הסריסים. כן, אבל שם זה יכול להיות שזה כפשוטו.
שבעה?
יכול להיות שם שבמגילת אסתר, סריסים זה כפשוטו.
כל השבעה?
כן, כן, כן. הרי היה מאוד מקובל בממלכות וכולי, שדווקא אנשים שסרסו אותם היו בעלי תפקידים נכבדים, כי לא הייתה להם שאיפה להפוך את השושלת. כן? ולכן את לך הראייה, אבל באקדית אנחנו כן יודעים את זה. ואז נשאלת השאלה מה התורה משתמשת במילה דו משמעית, והתשובה היא, משום שהיא רוצה לומר שכשמצרים מקבלת את יוסף, כאשר מצרים מקבלת את יוסף, מצרים היא עקרה. כלומר, אנחנו רואים גם בהמשך הדברים, שיוסף מכנה את מצרים בכינוי מאוד מעניין, ערוות הארץ. מה זה הערווה? הערווה זה המקום החי. זה משם שבאים החיים. אם כן, מצרים כמין רחם, שממנו צריכים לצאת כל זרמי החיים לעולם. הכל בא ממצרים. יש לזה הרבה בחינות. כן? גם ישראל הופרו במצרים. גם להבדיל מיליון המיליארדי הבדלות, הגמרא מספרת שאותו האיש ישו ירד למצרים, וגם האבנגליון מספר את זה, כי הם רוצים להגיד שעם ישראל נולד מחדש. ולהבדיל עוד כמה מיליארדי הבדלות, גם תורת הסוד של דורותינו, שבפי האריזל, זה התחיל מיהודי שנולד בירושלים, ירד למצרים, האריזל, ומשם אחר כך עלה ונתגלתה התורה הנפלאה של הסוד. יש משמעות למצרים בתור בית היוצר של התרבות האנושית, ואפילו של סתרי תורה. כן, יש בגמרא, במסכת סנהדרין, שדניאל, אחרי הסיפור של פתרון החלום של נבוכדנצר, יש אחר כך הסיפור עם חנניה, מישאל ועזריה, שמושלכים לכבשן האש. יש את השאלה, איפה היה דניאל באותה שעה? הוא אומר את הגמרא, הוא הלך למצרים. מה הוא הלך לעשות שם? הוא הלך להוציא מאלכסנדריה של מצרים חזירים. כן, הוא רצה שמה לגדל חזירים, כי זה מאוד יקר, ולכן הוא הלך למצרים כדי לעשות. זה מה שדניאל הלך לעשות שם. נראה לכם? כן, אז הגמרא אומר, זה לא יכול להיות, איך הוא יצליח, הרי לא נותנים, המצרים הם מאוד קנאים, הם לא נותנים להוציא חזירים ממצרים בלי שמסרסים אותם. אז, או שחותכים את האם, כלומר, את הרחם. אומרת הגמרא, לא, הוא לקח קטנים בתוך הכיס, אף אחד לא שם לב, אחר כך כדי לגדל. כן, אז צריך להבין שהחזיר, זה בחזל, ביטוי לעשירות. לקה דעתיר מחזירה. אין יותר עשיר מן החזיר, בגלל שכל הגוף שלו מלא בבשר, אבל כל כולו נאכל. וכל כולו יש לו שימוש, גם לאור של החזיר, אפילו לשערות של החזיר יש שימוש. כן, החזיר זה העושר. אז מכן, גם דניאל הבין שצריך להוציא משהו ממצרים באותה שעה. לא ניכנס כעת לכל הסוגיה שם. עכשיו, אז מכן, יוסף יורד למצרים, והוא בתור הזרע המפרה את מצרים. אתם זוכרים את החלומות שלו? הוא רצה שאחיו יתקנו את כל העולם כולו דרך הכלכלה, זה החלום הראשון, הננו המעלמים הלומים בתוך השדה, והוא רצה שהם ישמשו ככוכבים מאירים, בחשקת הלילה, כשהלילה זה הגלות, אם כן הוא רצה שמשפחת אברהם תרד למצרים, כדי להפרות אותה, ומכוח זה להאיר את העולם כולו. ומאוד מעניין, הוא נקנה על ידי סריס. כלומר, מצרים כבר לא מסוגלת להוליד משהו, היא זקוקה ליוסף. עכשיו אנחנו מבינים מדוע אותה אישה מצריה רצתה כל כך את יוסף. היא רצה את יוסף בתור מי שיכול לגאול את מצרים. כן, זה בעצם העומק שמסתתר מאחורי החטאים הנוראים של אותה אישה, אבל החוטאים הם גם באים בשם איזושהי אינטואיציה של קודש, שהיא המחזקת אותם בחטאם. ומכאן העוצמה האדירה שיש ליצר הרע. בואו נראה מה שנאמר כאן. ויקנהו פוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים. מה זה שר הטבחים? מה זה טבח? ראינה מי שמביא את האוכל. מי שמזין. מי שמזין את בית פרעה. כל בית פרעה מתחיל עם שר הטבחים. איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שם. ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי. כלומר, מכאן ואילך מתחיל יוסף לתפקד בתור היהודי החצר שמצליח. כן, בבקשה. מה השאלה שלך, אדוני?
למה הישמעאלים הורידו אותו?
זה הפסוק הקודם כבר. כן. למה כתוב הישמעאלים? כן, אבל לכאורה, אני לא מבין. הרי ביוסף הוא נקנה, המדיינים הוציאו אותו מן הבור, מכרו אותו לישמעאלים.
אבל אז כתוב, המדיינים מכרו אותו
למצרים לפוטיפר. נכון, נכון, נכון. ובפסוק הקודם, בסוף פרק למד זין, כתוב, לכאורה משהו אחר, והמדנים מכרו אותו למצרים לפוטיפר, סריס, פרעה, שר הטבחים. אז אולי מדנים, זה לא מדיינים, וזה כינוי לישמעאלים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה מה שרשי אומר, פעמים הרבה נמכר. אפשרות נוספת, לומר שמידי הישמעאלים זה מי שמכר אותו בפועל, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, זה כמו שבגרמתם נמכר. ואפשרות נוספת היא לומר שהמדיינים זה המובילים, והישמעאלים זה הסוחרים. כן? כלומר, יש, לכל הסוחרים יש, יש מסעיות. והם מזכירים חברת מסעיות עם נהגים. אז הנהגים זה המדיינים. הסוחרים זה הישמעאלים. ואז הם עושים עסקים ביחד. גם זה יכול להיות. בסדר? אפשרויות רבות יש. כן, בבקשה.
אתה לא צריך להגיד פעמיים מצרי. זה
במצרי. למה כתוב, מאיפה כתוב פעמיים מצרי?
יש מצרי, ליד הישמעאלים, ואחרי זה בבית הדבר במצרי.
כן, זו. אז אתה אומר, למה כתוב פעמיים איש מצרי? האמת היא, זה לא באותו פסוק. איש מצרי בפסוק הזה, פסוק הזה. אבל האמת היא שכאן מסתתר איזה אלמנט של הפשט מאוד משמעותי. מי זה האיש המצרי, אדוניו המצרי, נדייק, אדוניו המצרי שבפסוק ב', האם זה זהה לאיש מצרי שבפסוק א'? מה אתה אומר? האישה שמנסה לפתות את יוסף, מי היא? אומרים תמיד אשת פוטיפר, נכון? אבל אם תסתכלו בכל הפרשה זה לא כתוב. אם תחפשו, תראו, זה לא כתוב. כן? והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. מי זה אדוניו המצרי? הוא היה בבית האדון המצרי, שפוטיפר שם אותו שם. פוטיפר הוא שר הטבחים, הוא קונה עבדים. הוא לא קונה דווקא את העבד הזה בשביל הבית האישי שלו. הוא אומר, טוב, בסדר, קניתי עבדים, הוא מחלק אותם בין עבדיו. כלומר, בין המשרתים, גם הפקידים שתחת שר הטבחים, גם הם צריכים עבדים. אז יוצא לפי זה שהאיש המצרי שם את יוסף בבית אדוניו המצרי. אז יוצא לפי זה שזה לא אותו אדם. יוצא לפי זה שהאישה מנסה לפתות את יוסף איננה אשת הסריס, ואז נוכל אפילו לקבל את המילה סריס כפשוטו, אלא היא אשת אדוניו המצרי שתחת מרותו של פוטיפר. מובן? אתה איתי או לא? הרי אם הוא סריס, כפשוטו, אז איך יש לו אישה? נכון? אתה איתי או לא? לא, אז אני חוזר פה לנקודה. אשת תבין אותי. מה?
שמעתי, אבל
הקשבתי. נו, אבל?
לא הבנתי.
מה לא הבנת?
למה אישה? זה אין לו יכולת להביא ילדים, אבל יכול להיות שתהיה לו אישה.
לאו דווקא, תלוי מה זה סריס. סריס של הזמן העתיק, הכוונה שאין לו עברי רביעה גם. אם אין לו עברי רביעה, אז אין לו אישה. לסריסים לא היו נשים. אז לכן, אפשר, אם רוצים באמת לשמור את המושג סריס כפשוטו, אז יוצא לפי זה גם שהאישה באמת היא אשת אדוניו המצרי, ולא אשת הסריס. ואז הכל מסודר. אז למה בכל המדרשים, וגם רש"י, תמיד אומרים אשת פוטיפר? למה? כי באמת זה כמו אשת פוטיפר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה שטכנית היא לא אשתו של פוטיפר, אבל זה כאילו אשת פוטיפר. אבל, כן, רק קשה.
למה כתוב, והיא השם את יוסף,
והיא השם את יוסף, האם חסר פה פועל? התשובה היא לא, לא חסר פה פועל. למה היא חסר פה? שהשם היה את יוסף. כן, שהוא עזר לו, שהוא קידם אותו. כן? נראה לי ששאלתך נובעת מאי הבנה של מילה אחת בעברית. זה המילה את. מה פירוש המילה את? אני שואל אותך. כשאני אומר בוא איתי, מה פירוש איתי? האם. אז אומר את יוסף, עם יוסף. בסדר? ואז מלא, השאלה נופלת. בסדר? טוב. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. עכשיו שימו לב, יש עוד משהו. אני רוצה לחזור לפסוק א'. ויוסף הורה במצרים, וכתיב פוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי. הביטוי הזה, איש מצרי, מוכר לנו מאוד מקומות. משה רבנו, יפה. איש מצרי, הציל לנו מיד הרועים, איש מצרי זה כינויו של משה. נכון? אבל זה לא, פה זה לא משה שקנה אותו. מי שקנה אותו זה פוטיפר. אבל פוטיפר הוא עכשיו איש מצרי, אבל עוד מעט יהיה עוד מישהו שיהיה איש מצרי במקומו. וזה יהיה משה. כלומר, התכונה הזאת של להיות איש מצרי הולכת ונקנית על ידי העברים. זה מתחיל על ידי זה שיש עברי אחד שמצליח בבית אדוניו המצרי. וזה יצליח כל כך עד שבסוף הגואל יהיה איש מצרי והוא משה. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שהנסיבות ההיסטוריות הכריחו אותנו להיגאל על ידי אדם שאימץ את התרבות המצרית איש מצרי. עד מתי? עד שיוכה האיש המצרי. מי יכה את האיש המצרי? לא יכול להיות, משה לא מכה את עצמו. אז כתוב, היה איש מצרי, מכה איש עברי מאחר, ויפן כובחו, והיה כן איש, ויח את המצרי. לא כתוב שהוא יכה איש מצרי. איפה ראינו שהוא כה איש מצרי? זה כתוב מפורש. זה כתוב בספר שמואל. נכון? ובניהו, בן יהוידע, בן איש חי, מכה בצאל, והוא יכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, הוא יכה את איש מצרי ויגזול את החנית מיד המצרי ומנור חניתו כמנור הורגים. נכון? יש פסוק כזה בשמואל. שבניהו בן יהוידע יכה את האיש המצרי. אומרים חז"ל, מי זה האיש המצרי שבניהו בן יהוידע יכה? משה. ככה אומר הזוהר. יש קצת בעיה, כי הסיפור הזה מתרחש כמה מאות שנים אחרי שמשה כבר מת, מה זה החנית שהוא צריך לגזול. אז חז"ל אומרים לו, הכוונה שהוא היה אדם גדול בתורה, בניהו בן יהוידע, הוא היה כל כך גדול שהוא היה יותר גדול ממשה. ולכן זה הכוונה שהוא היכה את איש מצרי, שהוא לא נמצא כמו, לא בבית ראשון ולא בבית שני, ושהוא היה גדול בתורה בכל המובנים וכו' וכו'. מה זה בא לומר שיש אדם בישראל שהוא גדול ממשה? זה יכול להיות. הכוונה שהוא מחובר אל מישור של תורה, שלפני ההיסטוריה. כלומר, זה שההיסטוריה מגלגלת לנו את התורה דרך איש מצרי, זה בגלל הנסיבות ההיסטוריות. אבל יש אנשים בעולם שלמעלה מההיסטוריה. זה למשל אנשים כמו בניהו בן יהוידע. אתם רואים שהסיפורים הם, כן, הם ארוכים, הסיפורים האלה של איש מצרי, אבל זה רק היה בדרך אגב. טוב, פסוק ג' וירא אדוניו כי השם איתו. למה אני בכלל מספר לכם את זה? כדי שתתרגלו קצת למושגים האלה. טוב. וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו. וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל היש לו, נתן בידו. ויהי, מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר לו, אשר יש לו, בבית ובשדה. זה דבר אופייני לכל מקום שבו הגיעו יהודים בחיי גלות. בחיי הגלות יש תמיד הבחנה כזאת של המושלים שהיהודי מביא ברכה כלכלית. יש אפילו תזה כזאת של אחד מהכלכלנים הגרמנים בשם זומברט. זומברט. זה השם שלו, אני אעשה. זומברט. הוא כתב תזה שלמה לפיה היהודים הם הגורם של הברכה הכלכלית בעולם. ושכל פעם שהיו יהודים באיזשהו מקום זה פרח, כשהיהודים גורשו משם או הושמדו וכדומה, הייתה שקיעה כלכלית של אותה מדינה, אותה ממלכה שהתפטרה מהיהודים. הדבר מאוד מעניין, שמצד אחד יש אנטישמיות, לא סובלים את היהודים, מצד שני לא רוצים שלא יהיו יהודים. עכשיו ברוסיה הסובייטית היה דבר כזה פעם, אני זוכר, זה בזמני היה, אז היה דבר כזה שהמדינה הייתה כל כולה שונאת ישראל, המדינה הקומוניסטית הייתה שונאת יהודים, אבל מצד שני הם לא היו מוכנים שיהודים יצאו ממדינתם. היה אז מטה של שלח את עמי וכל דברים האלה, שנלחמו כדי שיהודים יוכלו לצאת מברית המועצות. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, זאת אומרת שיהודים שהם מקור הברכה, שונאים אותם בגלל זה, מצד שני לא רוצים להיפטר מהם. אז גם פה יש, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. אותו דבר גם אמר לבן ליעקב, ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך.
איפה
רואים את השנאה? איך רואים את השנאה? עוד מעט זה יגיע. כלומר, וזה מגיע באופן כזה, ואז יש איזה מין מחשבה כזאת, איזה מין חלום של היהודי, שהגלות זה ביתו. אם מצליחים כל כך טוב פה, ואני כזה ישר, אני הרי לא עושה את העושר שלי בעושק ולא ברשע, אז אולי זה המקום שבו צריך להיות. אבל יש דבר אחד שאתה לא תוכל להשיג. אתה לעולם לא תהיה רשאי להשתלט על גרעין החיים של אותה התרבות. זה לא שלך. אנחנו רואים את זה בהמשך, אני קצת מקדים את המאוחר, כאשר יוסף עושה מהפכה כלכלית בכל מצרים. והוא קונה את כל האדמות, מלאים אותם, והופך אותם לאדמות של פרעה. רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעה. זאת אומרת, יש איזשהו גרעין בסיסי של אותה האומה, לוז החיים, שעליו אתה לא תוכל להשתלט. ומאחר ואתה לא יכול להשתלט עליו, אין סיכוי באמת שתצליח במבצע הזה של תיקון העולם דרך אותה התרבות שבתוכה אתה פורח. אותו דבר, יש בבית פוטיפר גורם אחד שאתה לא יכול להשתלט עליו, זה אשתו. היא לא שלך. וזה מה שיכול להפיל אותו. כן, מה?
אולי אתה יכול לתת דוגמה מהגלות, כאילו...
כן, גלות פשוטה, אתה רוצה דוגמה פשוטה, יותר קרוב אלינו. כן, היה... במאה ה-19 התחיל תהליך של האמנציפציה של היהודים. מכיר? האמנציפציה התחילה בצרפת, עברה לאיטליה והולנד, אחר כך לגרמניה, בריטניה, גם באמריקה, אחר כך אפילו בפולין ורוסיה. היה תהליך של אמנציפציה של היהודים, הענקת שוויון זכויות וכו'. ואז קמה דעה מאוד מעניינת, דעתו של הרב שמשון רפאל הירש, שכיוון שהגויים התחילו להיות נחמדים, אז הגלות הופכת להיות נסבלת, ומכאן ואילך הגיע הזמן סוף סוף לחיות בגלות. ולכן, הרעיון שפתאום עלה במוחם של הרב קלישר והרב גוטמחר, שצריך לקנות אדמות בפלסטינה כדי להחזיר את עם ישראל לשם, זה פשע היסטורי. אסור לעשות את זה. ועד רבה, התפקיד עכשיו של עם ישראל הגיע, והוא להיות גרעין הקודש, שיעיר את שמיה של התרבות הגרמנית. ולכן על היהודים לאמץ את התרבות הגרמנית עד עמקי הציפורניים. להיות דוקטורים, לקרוא את הספרות היפה הגרמנית והלטינית, את וירגיליוס ואת הומרוס וכל מה שאתה רוצה, ולקיים מצוות, קלה כבחמורה, בניגוד לרפורמים, ואז הוא הקים זרם הנקרא הנאו-אורתודוקסיה, שמטרתו למלא את גרמניה בקדושה ובמוסריות. ובסוף, הגרמנים יגידו לנו תודה. כן. יש לי הרגשה, אני לא זוכר מאיפה, שיש משהו בהיסטוריה שסותר את התזה. אני זוכר גם בתורה. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא רוצה לדעת עליו. לא רוצה לשמוע. למה? יש עיקרון גדול בפסיכולוגיה של גרוש, אבל הוא עיקרון ידוע ואמיתי, שהאדם לעולם לא יסלח על טובה שעשו לו. זה שעשית לי רעה, אני מסוגל לסלוח. אבל אם אתה עשה לי טובה, אני לא אסלח לך. בחיים. כי על ידי הטובה שעשית לי, במיוחד אם זה משהו שהציל את החיים שלי, אני הפכתי להיות משועבד לך. חדרת לתוך המרחב שלי. זה מאמץ אדיר לסלוח לך. או? כן. כן, כל מה שאמרתי זה כתוב בספרים של הרב הירש, באגרות צפון, אני אקרא עם 19 אגרות, וגם בספר חורב, וגם בעוד כמה מקומות. כן? בפירוש שלו על הסידור, יש כמה דברים, כן, כן, בבקשה. אני לא המצאתי את זה, זה לא... כן, ברור. כן. מה המקורות של התזה של הרב הירש? יוסף. יוסף, זה בדיוק זה. אצל יוסף זה לא עבד, זה משהו לא שם לב. כן, כן, אבל זה בדיוק, כלומר, יוסף הוא אותו מרכיב בזהות היהודית שרוצה את השיטה הזאת. מעשה אבות, סימן לבנים. בסדר? ולא יודע, כי אני רואה שיש לו נסיבות מקילות, אני לא יודע אם אנחנו היינו חושבים אחרת, היינו בתנאים האלה. כן. נכון, בגרוש. כן. נכון. נכון. ולכן בסוף גם מגרשים אותנו. לכן זה פסיכולוגיה בגרוש. כשאם אנחנו בארצנו? בארצנו אנחנו מהווים מקור אורה לעולם. גם זה מושך אנטישמיות. אבל אנחנו חזקים. בסדר? אבל זה יכול להגיע עד מתח אדיר שמתבטא במלחמת גוג ומגוג. ובמלחמת גוג ומגוג עלול משיח בן יוסף להיהרג. אבל מוחלף על ידי אישיות כללית, משיח בן דוד. כן. טוב, בואו, אתם רואים שפה המגמות המשיחיות למיניהן, לסוגיהן, מתחילות בתקופה הזאת. בתקופה של יוסף. כלומר, ברגע שמישהו, נציג של בית יעקב, נמצא בתוך האווירה של הגלות, אז השאלה של מה עושים, הופכת להיות מרכזית. כלומר, מה עושים לתקן את העולם? אז קודם כל מתחילים לתקן את בית המצרי. איפה שאני נמצא, שם אני פועל, שם אני מתקן. ויעזוב, פסוק ו', ויעזוב כל אשר לא ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה. כי אם הלחם אשר הוא אוכל. מי זה? זה אשתו. כן? כלומר, זה לשון נקייה. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. חריף, כן? זה לא ביטויים ככה, זה בוטה, גס מאוד. מה היא רוצה ממנו? אז הסברנו. היא רוצה ממנו את הכוח המפרה. היא מרגישה שהוא יביא את הברכה למצרים. חז"ל אומרים שהיא... כמעט צדקה, אבל לא לגמרי. היא הבינה שהבת שלה, הסנאט, מת פוטיפרה, כלומר, היא לא הבינה את זה. זה התברר שהרעיון שלה, שיוסף יפרה אותה, יהיה נכון דרך הבת שלה, הסנאט בת פוטיפרה. שהיא לפי חז"ל, הבת של פוטיפר, והיא בעצמה הבת של דינה ושכם. איך זה יכול להיות? בת מאומצת. כן, חז"ל אומרים, זה מין מדרשים מאוד, לכאורה, מאוד הזויים, אבל אם אנחנו מבינים את ההיגיון שלהם, זה מאוד מסתבר. שכאשר שכם באה אל דינה, היא נכנסה להיריון, נולדה מזה ילדה, שהאחים הפקירו אותה, והיא ירדה למצרים, והיא אומצה על ידי פוטיפר, והיא נהייתה הסנאט בת פוטיפרה. יוצא לפי זה שכאשר יוסף מתחתן איתה, הוא בעצם מתחתן עם אחייניתו. ויוצא גם שהוא חשב שהוא מתבולל, ובסוף מתברר שהוא מצא לו יהודיה. כן? כלומר, הרבה פעמים אתה מתרחק מבית אבא, ובסוף מתברר שאתה בבית. יש כל מיני דברים שחוזרים אל האדם, מדרכים שהוא לא חשב עליהם. עכשיו צריך להבין, דינה, מי זאת? זאת אחות, נכון, שהיא הייתה צריכה להיות יוסף. כן, היא הייתה צריכה להיות יוסף. חזל אומרים, שכאשר לאה הרתה את דינה, בהתחלה הייתה בן. והיא אמרה, הוא מסכנה רחל, עוד בן יש אצלי, וזה, טוב, בקיצור, התפללה, הפכה לבת. יוצא לפי זה שדינה, זה יוסף נקבי. ולכן גם המעשה של שכם ודינה מתרחש במקום של קבורתו של יוסף, באותו מקום ממש. יוצא שאצל דינה ואצל יוסף יש אותו אידיאל. האידיאל להתחבר אל אומות העולם, להביא גאולה לעולם. אז כמובן, הנסיך של אומות העולם, שכם בן חמור, כשהוא רואה את זה, הוא רוצה להשתלט על זה. הוא רוצה להשתלט על כוח החיים הזה. וזה בא לידי ביטוי אחר כך בבת שלו. כלומר, אמא המאמצת של ביתו. ומזה בסוף יוצאים שני שבטים, מנשה ואפרים. ומנשה ואפרים משלימים את המספר של השבטים ל-13, במקום השבט ה-13 שהיה צריך לבוא מאומות העולם. בסדר? כן. יש לה קשר. היא מגדלת את הסטט. היא לא קשורה ביולוגית, אבל היא קשורה נפשית. טוב. וימאן, פסוק ח', ואומר אל שאת אדוניו, הן אדוני, לא ידע איתי, מה בבית, וכל אשר יש לו, נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי מותר באשר את אשתו, מה שמוכיח שהלחם אשר הוא אוכל זה היא. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת חטאתי לאלוהים, והיא כדברה אל יוסף יום, יום, ולא שמע אליה, לשכב אצלה להיות האמא. מה זה יום, יום? שכל פעם היה לה פטנט אחר, כדי לפתות את יוסף. זה מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, שהכוונה שליצר הרע יש כל פעם טענה חדשה. כלומר, היום היצר הרע מנסה טיעון מסוים כדי להחתיא אותך. לא עולה, מביא טענה חדשה. יום, יום. והיא כדברה את יוסף יום יום, ולא שמע אלה לשכב אצלה להיות אמא. למה הוא לא רוצה? כי הוא מוסרי. כן, זה מעניין, הרמב״ם מסביר מה זה קידוש השם. יש קידוש השם לעיני אחרים, ויש קידוש השם בינו לבין עצמו, שאדם יכול לעבור עבירה שאף אדם בעולם לא ידע עליה, ואף על פי כן הוא נמנע מן העבירה, מפני שהוא שומע לדבר השם, וזה קידוש השם. והיה כי היום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. מה זה לעשות מלאכתו? חז"ל אומרים שהוא כבר היה מוכן להיכנע להפצרותיה של אשת פוטיפר, ושמשהו מנע אותו ברגע האחרון. מה הדבר שמנע אותו? ראה דמות דיוקנו של אביו. מה זה ראה דמות דיוקנו של אביו? אפשר להגיד בפסיכואנליזה שיש לו תסביך מסרס, זה אפשרי, אבל יש אפשרות נוספת. שהוא הבין, כך הסביר הרב יהודה אשכנזי, הוא הבין שאם הוא ייכנע לדרישתה, בניו לא יהיו דומים לאביו. ואז הוא נמנע. כלומר, הוא הבין שזה הגבול האחרון של האפשרות של ההתבוללות במצרים. אתה יכול לשחק אותה מצרי, עד הגבול של אשת פוטיפר. מובן? מה? להסביר למה, מה זה יפה תואר ויפה מראה? יפה תואר ויפה, זה גם שהוא מושך. מה מושך? אז יש משיכה פיזית, יש משיכה רוחנית. זה אותו דבר. בימי התנ״ך אין הבדל. כתוב משל על שרה אמנו שהייתה יפה. למה מספרים לנו שהייתה יפה? בגלל שהיא הייתה צדקת. אצלנו, יפה וצדיק, זה לא הולך ביחד. אבל אצל הקדמונים יש אחדות של העולם הפנימי מהעולם החיצוני. ולכן גם רואים שבכלל כל האימהות שלנו היו יפות. למה הן היו יפות? כיוון שהן היו בית היוצר של תיקון העולם. ולכן כל העולם רצה אותם. הולך ביחד. בסדר? כן. זה לא בדיוק אותו הדבר. כי הוא חשש שהוא מצא את הצדקת שבמצרים. כן, בסדר. וחוץ מזה, מי שמשיא אותו, זה פרו, פרו מחליט. כן? ויתן לו. זאת אומרת, שוב, כמו ויוסף הוא רד. כשזה לא בהחלטה שלו, זה משהו אחר לגמרי. כן. גם מה?
גם
מתחתן עם הבת של דינה, כן. שגם היא עוברת מה שהוא עובר. כלומר, הוא עובר התבוללות תרבותית וגם היא.
הם לא עוברים במצרים בכלל, אז הם עוברים
פה. לא, הם נוגעים במצרים בכלכלה. בסדר? לא, זה חשוב מאוד. הם נוגעים בכלכלה, בכלכלה, והזוגיות זה כמעט אותו הדבר. הלחם אשר הוא אוכל. ותתפסהו בבגדו, לאמור שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. עכשיו אני רוצה להבין מה זה בגדו. אתם יודעים איך במצרים היו מתלבשים? עם בגד אחד. חתיכת בד אחת. לכן אם הוא עוזב את בגדו אצלה, הוא יוצא בלי בגדים בכלל. מה שעוד יותר, מגדיל את החשד נגדו. ויקיר אותה כי עזב בגדו בידיו, וינוס החוצה. מה? כן, זה ב... מה? כי לפני כן אין צורך, וכאן יש צורך כדי להבין את הסיפור. כן, זה כמו שהגמרא שואלת, שבלשון נקייה אומרים, הבהמה אשר איננה טהורה. הגמרא שואלת, ויש הרבה מקומות שכתוב בתורה טמא. אז זה, הגמרא אומרת, אם זה דרך סיפור, יש מה להגיד ללכלך את הפה. כן? מספיק להגיד אשר איננה טהורה. אבל אם זה הלכה, לא צריך להתבלבל. אתה בא לרב, אתה שואל אותו, תגיד, בוטר לאכול את זה או לא? הרב לא יכול להגיד לא קשה, הוא צריך להגיד תרף. כן? אז כשמספרים את הסיפור עצמו, שצריכים לדעת, אז הם אומרים. ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם למור, ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אל הישכב עמי, ויקרא בקול גדול, ויהי כשומרו, כי הרימותי קולי ויקרא, ויעזו בגדו אצלי, וינוס ויצא החוצה, ותנח בגדו אצלה, עד בוא אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי, אשר הבאת לנו, צחק בי, ויקרא הרימי קולי ויקרא, ויעזו בגדו אצלי, וינוס החוצה, ויהי כשמוע אדוניו ודברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה, עשה לי עבדך, ויחר פה. אז מה הוא צריך לעשות ליוסף? הוא צריך להרוג את יוסף, נכון? משום מה הוא לא הורג אותו, למה? הוא לא מאמין, סופק, נכון? אולי כן, אולי לא. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא לא קשור לתורה. אז לרגע אחד תפתחו סוגריים, כאילו אנחנו לא לומדים עכשיו חומש, אלא אני רוצה לספר לכם סיפור שמובא באיליאדה של הומרוס. בסדר? מסכימים? זה לא בתוכנית לימודים, אז זה בסדר? כן, באיליאדה של הומרוס מסופר, מה? הומרוס היה המשורר הקדמון ביותר של היוונים, ויש לו שני ספרים שהגיעו לידינו, אחד האיליאדה, השני האודיסאה. באיליאדה יש תיאור של אפיזודה מסוימת במלחמת טרויה, מלחמה של היוונים נגד העיר טרויה שבאסיה הקטנה, והסיפור והספר השני האודיסאה זה התיאור של המסעות של אחד ממלכי היוונים אודיסאוס בכל אגן הים התיכון עד שהוא חוזר הביתה. בסדר? אז בסיפור הזה האיליאדה שם יש כל מיני סיפורי מיתולוגיה מעורבבים שם בתוך המלחמה. כלומר שם מתוארת מלחמת היוונים בטרויאנים, ושם בתוך הסיפור משובצים סיפורי מיתולוגיה. אחד מהסיפורים שמסופרים שם, זה הסיפור של בלרופון. מי זה בלרופון? בלרופון היה בחור יפה, שהיה משרת בביתו של מלך ארגוס. ומלך ארגוס מאוד שמח על הבחור הזה, ולכן לא פיקח עליו, ואשתו של מלך ארגוס תפסה יום אחד את בלרופון ואמרה לו שכבה עימי. והוא ממש לא הסכים, והוא ברח דרך החלון, והיא מאוד כעסה על זה, והיא סיפרה לבעלה המלך שבלרופון רצה לבוא אליה. אבל אותו מלך ארגוס, שלא היה בטוח שאשתו אומרת את האמת או לא, לא הרג אותו, אבל הוא שלח אותו לאיזו שליחות באסיה הקטנה, עם איזה אחד המלכים של החיתים, היה לו מכתב, בתוך המכתב הוראות, כיצד להשתדל לחסל את האיש הזה, על ידי שהוא יטיל עליו כל מיני מלאכות קשות, אבל הוא, כל דבר הצליח. והאלים איתו, וכל אשר הוא עושה, האלים מצליחים בידו. והוא חזר לארגוס, והכל בסדר. אז המלך הבין שהוא צדיק, והוא נתן לו את ביתו לאישה. עד כאן הפסקת הלימוד תנ"ך. פשוט עשינו איזה סוגריים דרך ספרות אחרת לגמרי. מעניין הסיפור, לא? טוב, עכשיו, לא יודע אם שמתם לב, זה דומה לאיזה סיפור מקראי. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כי זה לא פעם ראשונה שרואים דברים כאלה. כלומר, הרבה פעמים סיפורים מקראיים יש להם מקבילה בספרות הקדומה של אותם הימים של ספרי התנ"ך וכו'. מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש מוטיבים קבועים בנפש האנושית. ואותם סיפורים קורים גם פה וגם שם. אבל כאן שורה שכינה ופה לא שורה שכינה. כלומר, בסופו של דבר יש ניסיונות בצבוצים במהלך ההיסטוריה האנושית לייסד היסטוריה של קודש. ומתבססים על סיפור קבוע, על מיתוסים קבועים של נפש האדם, ובסוף, דרך אחד מהם, במקרה הזה משפחת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שם זה מצליח. מובן? כן, בבקשה.
נראה
פה מוטיב שיצר
המין גובר דווקא אצל האישה, ולא,
לא יכול
זה
להיות הפוך. היה צריך להיות הפוך, נגיד שהיצר שלא יגבר, ושהיא תמען. כן, משהו כזה. אז למה זה מסופר בצורה הזאת? לפי מה שהסברנו, זה מובן. כי הרי מצרים היא נקבית לעומת ישראל. כלומר, ישראל באים להפרות, באים לפעול, ומצרים היא הנפעלת. נכון? לכן הדרישה היא דווקא מצד מצרים. ובזה נבחן יוסף כצדיק, כי אצל, זה יכול להיות, שאצלו יותר, זה יותר חזק, כן? ואף על פי כן הוא גובר. זאת אומרת, זה הראיה לעליונות של הרצון על פני הטבע. במובן הזה יש כאן סיפור הפוך מהסיפור של הפיתוי של האדם הראשון בגן עדן. ששם הנחש מפתה את חווה שמפתה את אדם, ופה האדם גובר על הנחש. מצרים, כידוע, לפי מה שלמדנו בכמה הזדמנויות, היא הנחש מבחינה תרבותית. כן, בבקשה.
למה התורה חוזרת על הסיפור הזה שלוש פעמים?
היא חוזרת שלוש פעמים על הסיפור. הכיצד?
למה?
איפה ראית שהיא חוזרת?
שגם מספרים, וגם היא מספרת אנשי פיתה, ועוד פעם לאדמה.
כן, כל זה כדי לחזור על המילה החוצה. כלומר, החזרות האלה הן מכוונות. זה כדי לחזור על המילה החוצה. כן? כי כל המילה החוצה מופיעה בכל התורה כולה שבע פעמים בלבד. חמש פעמים פה. ועוד פעם אחת אצל אברהם אבינו, כן? ויוצא אותו החוצה ויומר ספור הכוכבים, ועוד פעם שביעית בספר דברים, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ויבמה. כלומר, יש, ומילה שחוזרת שבע פעמים, אז השבע פעמים באים להסביר מה זה החוץ. ויש החוץ של מצרים, כלומר צריך לצאת החוצה ממצרים. לעומת זה, בשיטה של יהודה, שהיא באה לידי ביטוי בהלכות היבום, לא תהיה אשת המת החוצה, צריך לחזור פנימה. ויש מעל לכל זה התפיסה של אברהם, שהיא תפיסה כללית, שהוא רואה את כל העולם מבחוץ, ואז הוא יכול לדעת מה התפקיד של אומתו. אז הרבה פעמים יש חזרות בתורה, שאתה לא מבין למה הן נמצאות, אבל הן מכוונות למספר כלשהו שרוצים להופיע אותו. טוב, פסוק כך, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנו אל בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך הסורים ואישם בבית הסוהר ויהי השם את יוסף ויתן אליו חסד ויתן חינוך בני שר בית הסוהר ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו ואשר עושה השם מצליח. כלומר, יוסף זה המצליחן, הוא חייב להצליח איפה שהוא נמצא ודווקא במקום שאליו הוא יורד. כן, הרי בית הסוהר נקרא גם בור. כלומר, זה היה חפירה בתוך האדמה, כדי בית הסוהר היה משהו תת-קרקעי. והוא, אם כן, לא רק שהוא יורד מכנען למצרים, הוא יורד ממצרים אל הבור, ולא רק שהוא יוצא מן החירות אל העבדות, מן העבדות הוא נהיה גם אסיר. כן, כלומר, הכיוון של יוסף הוא כיוון יורד. מובן? טוב. פרק מן פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה, דווקא מתוך, יש ביטוי כזה אצל רבי נחמן ברסלב נדמה לי, שהמקום שאפשר ממנו רק לעלות, זה המקום הנמוך ביותר. אז הוא נמצא במקום הנמוך, ומשם אפשר רק לעלות. והיא אחר הדברים האלה, חטאו, משקה מלך מצרים והאופה, לאדוניהם, למלך מצרים. אני אשאל פה מספר שאלות פשוטות על הפסוק הזה. מי חטאו? מי חטאו אמרת? שר המשקים ושר האופים. ואני טוען נגדך שאתה ימצאת דברים שלא כתובים בפסוק. לפי הפסוק, מי חטא? המשקה והאופה. אתה ימצאת שר המשקים ושר האופים, אצלי זה לא כתוב. כתוב שהמשקה והאופה חטאו. שאלה הבאה, למי הם חטאו? למלך מצרים, יפה. בסדר? נמלט אתם מטעות חמורה. פסוק ב' ויקצוף פרעו על שני שרי שר, על שר המשקים ועל שר האופים. שאלה, מי הקוצף? פרעו, ולא? ולא מלך מצרים. על מי הוא קוצף? על שר המשקים ועל שר האופים, ולא על המשקה והאופה. אם כן, אנחנו נפגשים פה בשש דמויות, נכון? יש לנו שישה אנשים. מלך מצרים ופרעו, המשקה והאופה, שר המשקים ושר האופים. אם כן, יש לנו פה שישה אנשים. עכשיו, מה עושים ששת האנשים האלה? מה התפקיד של המשקה? הוא המוזג, זה המלצר. מה זה האופה? מי שעושה את הלחם. כלומר, זה האנשים האלה, אנשים פשוטים. בעברית של ימינו, שינגי מל. הוא האדם שעושה, מוציא לפועל את הפקודה. מי זה שר המשקים? זה הממונה עליו. שר האופים, הממונה על האופה. כלומר, יש אחריות מיניסטריאלית. עכשיו, למי הם צריכים להגיש לחם ויין, המשקה והאופה? למלך מצרים. אבל מי קוצף? מי שמנהל את העניינים, שזה פרו. מי הוא פרו, מי הוא מלך מצרים? מלך מצרים זה כנראה כמו קיסר יפן כזה, בן אדם מפונק, שלא מושל בממלכה, ומסיבות טקסיות, כן, צריך להזין אותו, לגדל אותו במצרים, בארמון, אבל מי שאחראי על בית המלך, ומי שבעצם מנהל את הממלכה, קוראים לו פרו. במצרית עתיקה, פרו פירושו בית המלך. כן, זה התפקיד המקורי. יוצא לפי זה ששני מושלים במצרים, אחד שהוא פרו, ואחד שהוא מלך מצרים. כשפרעו רואה שהמשקה והאופה חטאו למלך מצרים, אז הוא גם מעניש את שר המשקים ואת שר האופים. האם הוא מעניש גם את המשקה והאופה? בוודאי שכן. מענישים את כולם. כולם נכנסים לבית הסוהר. והייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף וישרת אותם והיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם. מי זה שניהם? לא כתוב מי. האם זה המשקה והאופה, או זה שר המשקים ושר האופי? אני לא יודע. איך אתה יודע שזה המשקה והאופה? ושזה כתוב אחר כך, זה סימן שזה לא אותו הדבר. אם כתוב עוד פעם, כתוב איש כפתרון חלום, הוא המשקה והאופה של מלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. אז מי בהתחלה היו שניהם? שר המשקים ושר האופי. אם כן, יש פה ארבעה חולמים, נכון? ככה אני מבין. מה? שניהם זה שר המשקים ושר האופים. או השר והפקוד שלו. כלומר, שר המשקים והמשקה. זה שנקרא שניהם. ושר האופים והאופה. אחר כך, כן, ודאי. זאת אומרת שהמשקה והאופה חלמו את הפתרונות. נכון? זאת אומרת שהשר חלם את החלום שלו, והמשקה, או האופה, חלם את הפתרון של החלום. עכשיו יוצא שיש ליוסף ידע מוקדם על מהות החלומות של שר המשקים ושר האופים. מאיפה הוא יודע את הפתרון? הוא שמע את זה מהמשקה והאופה. טוב, זה עושה קצת פחות רוח הקודש, אבל זה יותר נכנס לפשט. בואו נראה. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם ואינם זועפים, וישאל את סיריסי פרעה אשר ידעו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? אמרו אליו, חלו חלמנו, פותרנו טוב, ואומר עליהם יוסף, הלא לי פתרונים ספרון עלי, ויספר שר המשקים את חלומי יוסף, ואומר לו, בחלומי והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, ויקפו רחת על תניצה, ושלו אשכנזי הנביאים, וחוס פרעה בידי. ויקח את הענבים וישחט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס אל כף פרעה. החלום הזה, הוא חולם את עצמו שמה הוא עושה. שהוא בעצמו המשקה. זה לא התפקיד שלו. הוא חולם על תפקיד שהוא לא תפקידו. הוא שר המשקין, ופתאום הוא חולם שהוא מוזג את הכוס לפרעה. שזה תפקידו של המשקה. אבל שאלה, איך אדם נהיה שר משקין, תגידו לי? איך הוא מתחיל את הקריירה? הוא מתחיל קודם כל בתור משקה. אבל אפשר, אפילו שהוא נהיה שר, אפשר להוריד אותו לדרגת תוראי, נכון? תסתכלו בפסוק י' ב', ואומר לו יוסף, זה פתרונו שלושת השרים שלושת ימים הם, בעוד שלושת פרעה, יישא פרעה את ראשיך, והשפחה על קניך, ונתת כוס פרעה בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כלומר, אתה תרד בדרגה, תחזור להיות משקה. עכשיו זה מובן מדוע במשך שנתיים, שר המשקים לא יכול לעזור ליוסף. כי הוא בינתיים בתפקיד זוטר. רק כשהוא הופך להיות שר, אחרי שנתיים, הוא יכול סוף סוף לעזור לו. מה? נכון. נכון, בינתיים מלך מצרים מת. בסדר? נכון. כי אם זכרתני איתך, אז אנחנו נראה בפעם הבאה, כי כבר הגיע המבזק. שלום.